כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros shashuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי י"ב באייר תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת בהר, מסכת קידושין, דפים עין ועין א'. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת יוכל בשבת. לפנינו שני דפים קדושים ומלאים, השתבח שמו לעד, ולכן פונים אנו מיד אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, דוי נו אלוהי ולא יעבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יגשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. והיום אנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. את סיימנו ללמוד את דף סמך ת' ממסכת קידושין. שאלה ראשונה הייתה, באיזה אופן יכול ממזר לתאר זרעו, והאם מותר לעשות זאת לכתחילה? תשובה לרבי טרפון, כך גם ההלכה, יעשה זאת על ידי שיישא שפחה ויהיה ולד כמותה, ומותר כן לכתחילה. שאלה שנייה, דרשו מהפסוק לא יבוא לו עליך אחר פסולו, לגבי מי זה נדרש ומדוע? התשובה לרבי אליעזר, גם לממזר שנשא שפחה וגם לישראל שנשא ממזרת, ואין לחלק ביניהם. ולרבי טרפון, רק לישראל שנשא ממזרת, שכן בממזר שנשא שפחה הוולד שבמאיה הוא כבלד במאי באמה, ואין מקום ללומדו מהפסוק. שאלה שלישית, כיצד היה מציע רב סמלאי לעבד לגנוב ולהימחר כעבד עברי, הרי יש בכך איסור? התשובה, כפי שאומר רשי, באמת יכלה הגמרא לשאול כך, אבל היא לא שאלה, כיוון שיכלה לתרץ שהיה מציע לו למכור עצמו בעבד עברי ולומר שסובר שאף בזה מוסר לו רבו שפחה. שאלה רביעית, מדוע נקת התנה עלו ומדוע נקת מבבל? התשובה, עלו כדי להשמיענו בדרך אגב שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, ירושלים מכל הארץ, ומבבל להשמיענו כרבי אלעזר שלא עלה על עזרה מבבל עד שעשה כסולת נקייה. שאלה חמישית, במנך לקוריו והבאי, אם יש לגרוס העלום או עלו? התשובה, רבה כרבי אלעזר והבאי, או שחולק על רבי אלעזר או שסובר שעזרה יפרישם ולפיכך עלו מעצמם. שאלה אחרונה על דף סמכתת, אם מעלים מתרומה ליוחסין, מה ביור לשון הברית הגדולה חזקה? התשובה, או שבבבל אכלו רק תרומה דרבנן ובארץ אותרו גם בדאורייתא, או שגם תרומה דרבנן שאותרה להם בחוץ לארץ היה לאוסרה להם בארץ גזרה עתו דאורייתא, ובכל זאת לא נאסרה. זהו מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, על הדף סמכתת ממסכת קידושין.
וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש פרשת בהר, יום שישי י"ב באייר תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפים עין ועין א' ממסכת קידושין. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף עין עמוד א', מן השורה הראשונה בדף, מן הנקודותיים והמילים גיירי וחרורי, גיירים ועבדים משוחררים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שעלו עם עזרא גיירי וחרורי. ואומרת הגמרא, מניין שאף גרים ועבדים משוחררים עלו לארץ ישראל? אמר רב חסדא, דבר זה נלמד מדאמר קרא בספר עזרא פרק ו' פסוק כ"א, בניין הקרבת הפסח ואכילתו אחר שהושלם בניין הבית. היוכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם לדרוש להשם אלוקי ישראל. דהיינו, הגרים והמשוחררים שבעבר עבדו עבודה זרה ונבדלו מטומאתה וחברו לישראל לדרוש את השם, הנה מוכח שגם הם היו בין שווי הגולה. שנינו במשנה, שאלו עם עזרא ממזרי. מבארת הגמרא, מנהלן, מניין שאלו עמו ממזרים? דכתיב בספר נחמיה פרק ב' פסוק י', וישמע סן ולט אחורוני וטוביה העבד העמוני את בקשת נחמיה מדריווש שיתיר לו לבנות את ירושלים, והירה להם רעה גדולה אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. ומפורש אותו טוביה היה עבד עמוני, וכתיב נאמר שם בפרק ו' פסוק חי, כי רבים השרים ביהודה שהיו בעלי ברית ושבועה לו, לטוביה. וכיוון שכרתו עמו ברית ושבועה לא יכלו לחחד ממנו דבר וגילו לו על בניין בית המקדש, והוא דיבר דופי על היהודים לפני קורש מלך בבל, ומנע מהם לבנות את הבית במשך 18 שנה עד שהתיר להם דריווש. כי טוביה חתנו לשכניה בן ערך שהיה שר וגדול בישראל. ויוחנן בנו של טוביה לקח את בת משולם בן ברכיה, שהיה שר ונכבד בישראל, אם כן נמצא, שבעליית עזרא היו ממזרים, שהרי הבנים שנולדו לטוביה וביתו של שכניה, וכן הבנים שנולדו ליוחנן וביתו של משולם היו ממזרים. וכסבר שעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, הולד ממזר לפי שמתייחס אחר אמו, והרי הוא ישראל. וכיוון שאין תופסים קידושין באביו ואמו, הרי הוא ממזר. אבל הגמרא דוחה את הראיה מן הפסוק הזה ושואלת, אני חלמן דאמר הולד ממזר, אמנם לדעת הסוברים שעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל הולד ממזר, אכן יש מכאן ראיה שהיו עם עזרא ממזרים. אלא למאן דאמר שבאופן זה הולד כשר ואינו ממזר, מה היכא למימר, כלומר מניין למשנה שאף ממזרים עלו עם עזרא? ותו, ועוד יש לשאול ולדחות את הראיה, גם לדעת הסוברים שהולד ממזר, ממאי דאבו לבני, מניין שהיו לטוביה וליוחנן בנים שנולדו להם מבת שכניה ומבת משולם והם היו ממזרים, דילמה לא אבו לבני, שמא מנשים אלו לא היו להם בנים כלל, ונמצא שלא היו ממזרים בעליית בבל. ותו, ועוד דוחה הגמרא, אפילו אם היו להם בנים ממזרים מנשים אלו, ממאי דאחה אבלו וסליקו, מניין שהיו בתחילה בבבל ועלו עם עזרא לארץ ישראל, דילמה אתם אבו, אולי שכניה ומשולם נותרו בארץ ישראל מזמן גדליה בן אחיקם, ושם נשאו טוביה ובנו את בנותיהם לנשים. מכוח הקושיות הללו מביאה הגמרא מקור אחר לכך שעלו עם עזרא ממזרים. אלא מאחה, למדים זאת ממה שנאמר בספר נחמיה פרק ז' פסוק ס' א', ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קירוב אדון ואימר, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרם עם ישראל הם. ואין כוונת הפסוק רק לציין את שם המקומות שמהם באו העולים, כי אם הייתה כוונת הפסוק לשמות של מקומות שמהם עלו שווי הגולה, למה הזכיר הכתוב רק את אלו ולא מקומות אחרים שגם מהם עלו? אלא זה בא לרמז מי היו העולים, תל מלח, מרמז שאלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה אנשי העיר סדום שנהפכה לתל מלח, שכשם שאנשי סדום היו מגלי עריות ובניהם ממזרים, כך עולים אלו עשו חן ובניהם ממזרים, ולמידים מכאן שעלו ממזרים מבבל. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הפסוק בדרך הזו, וכן מה שנאמר בהמשך הפסוק תל חרשה, שהוא מלשון אחרשה והשקטה, מרמז שזהו מי שקורא אבא ואמו משתקתו, דהיינו שטוקי שגם הם היו בין העולים, מה שנאמר עוד ולא יכלו להגיד בית אבותם, מי זה אביו, וזרעם מי זו אמו, אם מישראל הם, זהו הסופי, והוא נקרא כך לפי שנאסף מן השוק, ומאחר ואינו יודע מי אמו, אינו יודע אם מזרע ישראל הוא, ומכאן שבין העולים היו הסופים. ממשיכה הגמרא לבאר את הנאמר בפסוק, קירוב אדון ואימר, אף שלפי פשוטו הכוונה לשמות מקומות שמשם עלו. בכל זאת, אמר רבי אבאו שיש לדרות את הפסוק כך, אמר אדון, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, יהיו ישראל לפני חשובים ככרוב, יהיו ישראל חשובים לפני כחיות הקודש, הם ארבעת חיות המרכבה נזכרות בספר יחזקאל, או שהכוונה לכרובים שהם המלאכים. אמר הקדוש ברוך הוא שיהיו ישראל לפני קדושים ונקיים ללא פסול, ואשכון בתוכם כשם שאני שוכן על המלאכים, ואילו הם שלא נזהרו בעריות, שמו עצמם כנמר שאינו מקפיד על בת זוגו. ולפי דרש זה בא כתוב לאורות על פחיתותם של ישראל. והדמיון לנמר הוא לפי שהנמר מצטיין בעזות, כדברי המשנה באבות עז כנמר, והעזות היא סימן לממזרות. והיא כדי אמרי ויש שאמרו, שכך אמר רבי אבאו, אמר אדון, אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שישראל לא נזהרו בעריות ושמו עצמם כנמר, מכל מקום הן חשובים לפני ככרוב. ולפי הדרש הזה בא כתוב לאורות על מעלתם של ישראל, שעליו שחטו בעריות, נותרו בחשיבותם לפני המקום. כנאמר במסכת הוריות שממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ. אגב שהוזכר דרשת הפסוק ואלה העולים מתל מלח, מביאה הגמרא עוד דרשה מן הפסוק הזה בעניין הנושא אישה שאינה הוגנת לו, ומרחיבה לדון בעניין הזה. אמר רבא בר בר חנה, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, שאינה מיוחסת ופסולה לו, מעלה עליו מחשיבו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח, שמלבד שאין המלח עצמו מצמיח מאומה, עוד הוא גורם בזריעתו להשחטת הקרקע, שגם לאבא לא יהיה דבר אחר יכול לצמוח, שנאמר, ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה. כלומר, אילו שאינם יכולים להגיד את ייחוסם מכונים תל מלח, שנושא אותם כחורש וזורע מלח, משום שגורם שאין לו הנאה מזרוע פסול ומרבה משפחות שאינן מיוחסות, שאין שכינה שורה בהם. ואירת הגמרא את עונשו של הנושא אישה פסולה לשם המון. אמר רבא בר אבדא, אמר רב, כל הנושא אישה פסולה לו לשום המון, אב ין לו יהיו לו בנים שאינן מהוגנים, שנאמר בספר הושע פרק ה' פסוק ז', בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. והפירוש שכיוון שבגדו בהשם במה שנשאו נשים פסולות, לפיכך נולדו להם בנים שאינם מהוגנים, ושמע תאמר שלכל הפחות ממון פלט, הממון שאליו נשא עיניו נותר לו לפליטה. תלמוד לומר, נאמר בהמשך הפסוק, אתה יוכלם חודש את חלקיהם, שאותו ממון יתקלה. בשם התאמר שרק חלקו של הבעל בממון זה, דהיינו נכסי צון ברזל שהכניסה לו אשתו ואחריותם עליו, ייפסד משום כך, שהרי הבעל ראוי להפסד מחמת שנשאה שלא ביתר, אבל לא ייפסד חלקה של אשתו, דהיינו נכסי מלוק שהקרן שלה, שהרי היא לא עשתה איסור בכך שביקשה להינשא למיוחס. תלמוד לומר חלקיהם לשון רבים, כלומר שאף חלקה נפסד, ולא יוכל הבעל ליהנות אפילו מן הפירות של אותם נכסי מלוג. שמה תאמר שהממון קלה לזמן מרובה, תלמוד לומר יוחלם חודש. וערת הגמרא מהי משמע, מה משמעות הפסוק יוחלם חודש? אמר רב נחמן בר יצחק, חודש נכנס וחודש יצא וממונם עבד, מתחילת החודש ועד סיומו יובד ממונם. כמו שהחודש הנכנס בתחילתו מתרבה והולך עד אמצעו ומשם ואילך מתמעט והולך לגמרי, כך גם הנושא אישה לשם ממון ודימה להתאשר, סופו שממונו פוחת והולך עד שלא נשאר ממנו כלום. מוסיפה הגמרא לבאר את עונש הנושא אישה פסולה, ואמר רבא בר אבדא ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רבי סלה, אמר רב אמנונה, כל נושא אישה שינה הוגנת לו, שינה מיוחסת ופסולה לו, אליהו כופתו, אליהו כושרו, בדומה למחויב מלכות בבית דין, שאמרו במסכת מכות דף כ"ב עמוד ב' שכופתים את שתי ידיו על צידי עמוד הנעוץ בקרקע, ולכמן רש"י כותב שאינה מדובר באליהו הנביא, שאם כן מי היה הכופת לפני זמנו של אליהו? אלא הכוונה למלאך שהוא סופר למעלה, ובפירוש תלמיד רש"י הוא מפרש שאליהו כופתו לעתיד לבוא, ולפי זה כן אפשר לפרש שמדובר באליהו הנביא. אם כן, כל הנושא אישה שינה הוגנת לו, אליהו כופתו, והקדוש ברוך הוא רוצעו מלכהו ברצועה. וכן תנא גם שנינו בברייתא על כולם כהנים לויים וישראלים שנשאו נשים פסולות, אליהו כותב והקדוש ברוך הוא חותם, ומה הוא כותב? אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא אישה שינה הוגנת לו, שכיוון שנשאה פסל את זרעו ונפגמה משפחתו, ואליהו כופתו והקדוש ברוך הוא רוצעו. המרשה מפרש אין הכוונה לשלושה סוגי משפחות, אלא לכל התקלות הנגרמות בנשיאת אישה פסולה, א' שפוסל את זרעו ומסלקו מן השכינה, ב' שגורם פגם למשפחתו שיתרחקו ולא ינסו להם גם בדורות הבאים כיוון שכולם ספק פסולים, ג' עצם העבירה שנשא אישה פסולה. מוסיפה הברייתא, וכל הפוסל משדרכו לפסול אחרים תמיד הוא עצמו פסול. וכל שאינו מדבר בשפחה של אדם לעולם, זה מוכיח שהוא עצמו פסול. ואמר שמואל על כך, שהמרבה לפסול אחרים במום מסוים, זה מוכיח שיש בפוסל עצמו מאותו מום, משום שבמומו שלו דרכו להיות הולך ופוסל אחרים. כל הפוסל במומו פוסל. מביאה הגמרא מעשה שנהגו בו, כמו הכלל של שמואל, שכל הפוסל במומו פוסל. ההוא גברא דמי נערדה, אדם הגר בעיר נערדה, דעה לבי מטבחיה בפומפדיטה, בא לבית המטבחיים שבעיר פומפדיטה, ואמר לו לטבחים, אבו לי ביסרא תנו לי בשר. אמרו לי הטבחים, נתרא דשקי לשמי דרב יהודה בר יחזקאל, אמתן עד שיטול שמשו של רב יהודה בר יחזקאל מהבשר, ולאחר מכן הייתי בלח, ניתן לך. זלזל אותו בן הארדה ואמר, מן יהודה בר שוויסקל דקדים לי דשקל מן קמאי, מי הוא אותו יהודה בן שוויסקל, שהכוונה לגרגרן שקודם הוא ליטול לפני. אז לו ואמרו לי לרב יהודה, הלכו ואמרו לרב יהודה שאותו בן הארדה זלזל בכבודו, שם תי נידה אותו רב יהודה. הוסיפו ואמרו לרב יהודה שרגיל אותו בן הארדה דקרי לאינשי עבדי, שקורא לאנשים עבדים ומוציא עליהם שם פסול. אחריז עלי, הכריז עליו רב יהודה דעבדהו, שהוא עבד והוא פסול. אז עלהו, אז מנה לדינה, הלך אותו בן הארדה והזמין את רב יהודה לדין לקמי דרב נחמן, לפני רב נחמן שהיה ראש בן הארדה. הייתי פתקה דהזמנה, והביא לרב יהודה שטר הזמנה מרב נחמן לבוא לפניו לדין תורה. אז על רב יהודה לקמי דרבונה ואמר לי, שואל רב יהודה את רבונה, איזיל או לא איזיל, האם עליי ללכת ולדון בפני רב נחמן או לא? אמר לי, השיב לו רבונה, מייזל לא מבא אלך למייזל, אינך מחויב ללכת ולדון בפני רב נחמן? משום דגברא רבת, אתה אדם גדול ביותך ראש ישיבה בפומפדיטה, שהיא גדולה מן הארדה, אלא משום יקרא דבי נשיאה, משום כבוד בית הנשיא שרב נחמן הוא חתנו, קום זיל, יש לך ללכת. אתה בא רב יהודה לפני רב נחמן, אשכחי דכעביד מעקה, מצאו שעוסק בעשיית מעקה. אמר לי, אומר לו רב יהודה לרב נחמן, וכי לא סבר למר להדה, אמר אבונה ברידי, אמר שמואל, שכיוון שנתמדה אדם פרנס על הציבור, אסור הוא בעשיית מלאכה בפני שלושה מפני כבוד הציבור, גם אתה, מינו אותך לדון את הרבים, אסור לך לעשות מעקה בפני הרבים? אמר לי, ישיב לו רב נחמן, פורטה דגונדרניטה ודקאבדינה. עשיתי גדר נמוכה של 10 טפחים משום מצוות מעקה. ולגבי מלאכת מצווה לא נאמר הכלל הזה. אמר לי, אומר לו רב יהודה, ומי סניה וכי מכוער וסנוי עליך לומר, מעקה שהוא לשון דכתיב באורייתא, או מחיצה, כדי אמור רבנן, כלשון חכמים? אמר לי, ישיב לו רב נחמן, יתיב מר אקרפיטה, ישב אדוני על הספסל. אמר לי, ענה הוא רב יהודה, מי סני, מי סנוי עליך, לומר ספסל כדי אמור רבנן, כלשון חכמים, או הצטבה כדי אמרי אינשי, כפי שמורגל בפי הבריות? אמר לי, אומר לו רב נחמן, לרב יהודה, לי חולמר, את רונוגה, יאכל אדוני את רוג. אמר לי, אומר לו רב יהודה, אחי אמר שמואל, כאילו אומר את רונוגה, מחמת דטילטה ברמות רוחה, שליש רוחו גסה, אומר בלשון הזו. אלא יש לומר, או את רוג כדקריו רבנן, כפי שקראו חכמים, או את רוג כדאמרי אינשי, כפי ששגעו בפי הבריות. המשיך רב נחמן ואמר לי לרב יהודה, לישתמר אנבגה, אשתי אדוני שיעור רביעית משקי אספרגוס. אמר לי, אומר לו רב יהודה, מסני לחיים, סנוי עליך לומר אספרגוס כדקריו רבנן כלשון חכמים, או אנפק דאמרי אינשי, כלי ששיעורו רביעית כלשון בני אדם. ובדברי הקינטור הללו התכוון רב יהודה להוכיח את רב נחמן על שהתנשא עליו להזמינו לדין. אמר לי, אומר לו רב נחמן, תיתי דונג, תבוא ביתי ששמה דונג, ותשקינן ותביא עבורנו משקה. אמר לי, אומר לו רב יהודה, אחי אמר שמואל, אין משתמשים באישה כדי שלא תהיה למודה להיות בין אנשים. אמר לו רב נחמן, כיוון שביתי קטנה היא, אין בכך איסור שנשתמש בה. אמר לו רב יהודה, בפירוש אמר שמואל, אין משתמשים באישה כלל, בין גדולה, בין קטנה. בקשור רב נחמן נשדר לומר שלמה לילתה, ישלח מר ברכת שלום לילתה אשתי, אשתו של רב נחמן. אמר לי, אומר לו רב יהודה, אסור לעשות כן, דאחי אמר שמואל, כל באישה ערווה. ואם אשאל בשלומה, הרי תשיבני ואשמע את קולה. אמר לו רב נחמן, והרי אפשר לשאול בשלומה על ידי שליח, ולא תשמע את קולה. אמר לי, ישיב לו רב יהודה, גם זה אסור. דאחי אמר שמואל, אין שואלים בשלום אישה אפילו על ידי שליח, שמה יורגלו זה עם זה על ידי שליח, ומתוך כך יבואו לידי חיבה. אמר לו רב נחמן, תשלח לשלום על ידי בעלה, כלומר אני אשלוחך לזה. אמר לי, אומר לו רב יהודה, אחי אמר שמואל, אין שואלים בשלום אישה כלל, אפילו לא על ידי בעלה, כיוון שמתוך כך מרגיל דעתה וליבה אליו. כיוון שדחה רב יהודה את כל דברי רב נחמן, שלחה לדוויתו, שלחה אשתו של רב נחמן לומר לו, שרי לי תיגרה, מהר לעסוק בעניינו כדי להיפטר ממנו ולשלוח אותו, דלא נשב יח כשאר עם הארץ, כדי שלא יגרום שיחשבו אותך כשאר עם הארץ, כיוון שסותר את כל דבריך. אמר לי, שאל רב נחמן את רב יהודה, מה אישייתי? דמר אחה, לשם מה בא אדוני לכאן? אמר לי, אומר לו רב יהודה, תסקדה הזמנות השדר מר רבת ראי, שטר זימון לדין תורה, שלח מר אחריי, ולכן באתי. אמר לי, אומר לו רב נחמן, אשתה שוטה דמר לא גמירנה, מאחר ואפילו לדבר בצחות לשון שיחתו של אדוני איני יודע, היעלה על הדעת שתסקדה הזמנות המשדרנה למר, שאני אזמין אותו לדין תורה בפניי? אפיק דיסקה דהזמנות המבי חדיה, ואחזה לי, הוציא רב יהודה את שטר ההזמנה מחיקו, והראה לרב נחמן. אמר לרב יהודה, הגברה זהו בן הארדה שמסר לי את ההזמנה ממך והדיסקה, והרי לפניך ההזמנה. אמר לי, אומר לו רב נחמן לרב יהודה, אויל ואת אמר לאחה, אויל ואדוני כבר הגיע לכאן בדבר תביעתו של אותו בן הארדה, לשתיים מילי, יאמר את דבריו להצדיק את עצמו מטענות בעל דינו, כי איך הדלו לא אומרים מכאן פירה בננה הדדי, כדי שלא יאמרו הבריות שהחכמים מחניפים זה לזה ומשום כך לא דנתי את דינך. עכשיו פנו לברר בדינו של אותו בן הארדה. אמר לי רב נחמן לרב יהודה, מה איתם אשמתי מר להו גברה, מדוע נידית את אותו בן הארדה? השיב לו רב יהודה שנידה אותו משום שצייר שליחה דרבנן, ביזה את שלוחו בבית המטבחיים של פומפדיטה. שאל אותו רב נחמן ונג דימר, האם אדוני חייב מלכות על כך שהרי מצינו דרב מנגיד אלמן דמצר שלוחה דרבנן? השיב לו רב יהודה, דעדיף מני אבדילי, הענשתי אותו בנידוי שחמור ממלכות על מנת לקונסו. המשיך רב נחמן לברר, מה הייתה מאחריז מר עלי דאבדה, ומדוע הכריז עליו אדוני שהוא עבד? אמר לי, ישיב לו רב יהודה, כיוון דרגל דקרי אינשי עבדי, כרוון שרגיל אותו אדם לקרוא לאנשים עבדים, ותני ושנינו בברית הלל בדף עין עמוד א' כל הפוסל, פסול, אדם אחר הוא עצמו פסול, מי שפוסל אדם אחר הוא עצמו פסול, ואינו מדבר בשבח אל לעולם, ולכך אינו מדבר בשבח אנשים לעולם. ואמר שמואל שהרגיל לפסול אחרים במומו שלו הוא פוסל אותם, ומאחר שאותו בן הארדה רגיל לחנות אנשים שהם עבדים, סימן שהוא בעצמו עבד, ולכן הכרזתי שהוא עבד. טען כנגדו רב נחמן, ולא משום דברי שמואל לא היה לך להכריז עליו שעבד הוא. שהרי אימר דאמר שמואל מדברי שמואל שכל הפוסל במומו פוסל לא נשמע, אלא שצריך למיך שלי לחשוש על הקורא לאחרים עבד שמה הוא עצמו עבד. אבל האחרוז זה עלי מי אמר? לא שמענו שקבע שמואל שיכריזו עליו שוודאי עבד הוא. עד האחי והאחי עוד משתאה רב יהודה מלענות על כך. אמר להו ברדיני, מנערדה לרב יהודה וכי לדידי קרית לעבדה, האם לי קראת העבד? והרי אני מיוחס דעתינה מבית חשמונאי מלכה, שכן מזרע מלכות בית חשמונאי הכהנים אנוכי. אמר לי, אומר לו רב יהודה אחי, אמר שמואל, כל דאמר מדי בית חשמונאי כעתינה, עבדה הוא. כל האומר שמוצאו מזרע בית חשמונאי הרי הוא עבד, לפי שנהרגו כל זרע בית חשמונאי על ידי אורדוס, העבד שלהם, והוא מלך תחתיהם. וקרא לזרעו על שמם, וכיוון שהקפידו בנות ישראל שלא להינשא לעבדים, אם כן מסתם ההוא וזרעו לא נשאו בנות ישראל, אלא שפחות כמותם נמצא שכל זרעו עבדים. והרמב"ן כותב בספר בראשית פרק ממתת פסוקיות שנהנשו בית חשמונאי עונש גדול כזה, על אף היותם חסידי עליון ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל, כיוון שעברו על צוואת יעקב לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. הם הלכו בבית שני על אף שלא היו מזרע יהודה ומבית דוד. והיה עונשה מידה כנגד מידה שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם הכריתום. אבל בדרשות הר"ן הוא חולק עליו וכותב שהפסוק הזה אינו מצווה ועזרה לדורות הבאים, אלא הקדמת הידיעה ממה שיקרה, שהממשלה לעולם תהיה משבט יהודה כל זמן שתהיה בישראל, והמלכים אשר מלכו בבית שני לא הייתה מלכותה מצד עצמם כלל, אלא כפקידים למלך פרס או רומי או למלך אחר. אומרת הגמרא, ממשיכה הגמרא ומספרת, אמר לרב נחמן לרב יהודה, האם לא סבר למר להדה אמר רבי אבא אמר אבונה אמר רב, שכל תלמיד חכם שמורה דבר הלכה לתלמידיו ושם רבו ובא מעשה כעין זה לידו, אם קודם מעשה אמרה, אם תחילה לימד זאת לתלמידים ואחר כך בא מעשה כעין זה לידו, שומעים לו. נאמנו שכך שמע מפי רבו, גם לעניין מעשה זה שבא לידו ופוסקים על פיו, ואם לאו, אם לא אמר את השמועה הזו קודם שבא מעשה זה לידו, ורק כשבא מעשה הנוגע לו אמר זאת, אין שומעים לו. הוא אינו נאמן להעיד על כך בשם רבו, לפי שחוששים שמה, מחמת נגיעתו בדבר, הוא אומר כן. ולכך, כיוון שקודם מעשה זה עם האום מן הארדה לא ישמעת את ההלכה הזו בשם שמואל, אין דבריך מתקבלים. אמר להשיב לו רב יהודה, האיקה רב מתנה דקה איקה ותה. הרי נמצא רב מתנה שנידון זה אינו נוגע לו, שהוא סובר כמוני. מביאה הגמרא דבר פלא שהיה באותו מעשה, שאף על פי שרב מתנה לא חזיה לנערדה תלי שרשני, רב מתנה לא היה בנערדה 13 שנה, באו יום האטה. באותו יום שהוצרח רב יהודה לסיועו, בא לנערדה. אמר לי רב יהודה לרב מתנה, דחיר מר מי אמר שמואל, כי קאי חד הקרא גודה וחד הקרא המברה? האם זוכר אדוני מה שאמר שמואל בעת שעמד כשרגלו אחת על שפת הנער והשנייה על הגשר? אמר לי, ישיב רב מתנה, אחי אמר שמואל, כך אז אמר שמואל, כל דה אמר מדי בית חשמונאי, מלכה כעתינה, עבדהו. כל מי שאומר שהוא בא מבית חשמונאי, והוא מלך, הוא עבד, כיוון שאורדוס, העבד שלהם, הרגם, ולא ישתיור מניו אלא העיר רביתה, לא הותיר מהם אלא תינוקת אחת, שנתן בה עינה ולסיינה, כדי שתהיה משפחתו קרויה על שם חשמונאי. דאף אי כאשר ראתה שרוצה לסיינה, סלקה לאיגרא ורמיה קלה, עלתה לגג והרימה קולה ואמרה, כל דה אמר מבית חשמונאי, אנה, הבו יודעים שעבדה הוא, מזרע אורדוס העבד הוא, כיוון שאני היחידה שנותרתי מזרע בית חשמונאי, ונפלה מאיגרא ומיתה. הפילה עצמה מן הגג ומתה. אחרי שהוברר על רב נחמן שאכן שמואל אורה שכל האומר שהוא מבית חשמונאי הוא עבד, אחרוז עלי דה עבדה הוא. הכריז רב נחמן גם בעירון הארדה, שאותו אדם עבד הוא. מוסיפה הגמרא באו יומה, ביום שהכריזו בן הארדה על אותו אדם שהוא עבד, אקרען כמה כתובת בן הארדה, נקראו כמה כתובות בן הארדה מנשות אותה משפחה, כיוון שעוברר שעבדים הם. כי כאן נאפי, כשיצא רב יהודה מן הארדה, נפקי הבטרי למרגמי. יצאו אחריו אנשי נהרדה ורצו לרוגמו באבנים לפי שגילה את פסולם. אמר לו, אמר להם רב יהודה, אי שתיקו, שתיקו, אם תשתקו, תשתקו. והיא לא, אם לא תשתקו, מגלינה עלייך, הגלה על בני נהרדה עוד פסול. הדה אמר שמואל טרטה זריאת האיקה בנהרדה, שתי משפחות יש בנהרדה. חדה מקריה אחת נקראת דבי יונה, וחדה מקריה ואחת נקראת דבי אורבתי. ורק אחת ממשפחות אילו כשרה, וסימנך, כדי לדעת איזו כשרה ואיזו פסולה, מי שקרוי בשם אוף תמה, דהיינו עורב, הרי הוא תמה, מי שקרוי בשם אוף תאור, דהיינו יונה, הרי הוא תאור. כיוון שחששו אנשי נהרדה מכך, שדיו עליה הוא ריגמה מידיו, השליחו את האבנים שרצו איתם לרגום את רב יהודה, והשליחו את זה לנער ששמו מלכה, וקם אטמה בנער מלכה, נהייתה סתימה בנער מלכה, מחמת האבנים שהושלחו. שואל המהרש"א, למה הם חזרו בהם אנשי נהרדה מכוונתם לרגום את רב יהודה? הרי הוא כבר גילה שמשפחת עורב פסולה, ומבאר המהרש"א שרב יהודה לא גילה את שמות הפסולים, אלא רבינה ורבה שמסדרי הש"ס כתבו את זה, או שלא היה ידוע להם מי מהם שייך למשפחת דבי יונה ולמי משפחת דבי אורבתי וחששו שרבי יהודה יפרט מי מהם שייך למשפחה הפסולה.
כיוון שהוזכרה הכרזת רב יהודה ורב נחמן על פסולים, מביאה הגמרא הכרזות נוספות על פסולי קהל שאסור להינשא להם. מכריז רב יהודה בעירו פומפדיטה שעדה ויונתן הם עבדי ומשום כך פסולים לבוא בקהל. ויהודה בר פפה הוא ממזירה ופסול לבוא בקהל. ובתי בר טוביה ברמות רוחה לא שקיל גיטה דחירותה, מתוך גסותו לא רצה לקבל גט שחרור מאדונו, והרי אוהבת ואסור לישא בת חורין, אבל היה מותר בשפחה. מכריז רבה במחוזה, הכריז רבה בעיר מחוזה, משפחות בלאי, דנאי, תלאי, מלאי וזגאי, כולם לפסול, כולם פסולים מלבוא בקהל. אמר רב יהודה, אותם הקרואים גוואי, הרי הם גבעוני, גבעונים, ובבבל נקראו בשם גוואי שהוא קרוב לשם גבעונים. וכן אותם הקרואים דורדוניטה, הרי הם מדוראי, כפר של ניתנאי, של נתינים ואסור להינשא להם. אמר רב יוסף, אנו בעיקובה דה פומפדיטה, כפר ששמו בעיקובה נמצא בסמוך לפומפדיטה, כולם דה עבדי, כל יושביו עבדים. מוסיפה הגמרא להביא עוד פסול במשפחות כהונה שנתערבו בהם עבדים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, 400 עבדים ואמרי לה, ויש אומרים 4,000 עבדים, היו לפשחור בן אימר הכהן, ששימש פקיד ונגיד בבית המקדש בזמנו של ירמיהו הנביא. כאמור בספר ירמיה פרק כ' פסוק א', ראינו שהיה ממונה על הכהנים בבית המקדש, וכששמע פשחור את נבואתו של ירמיה על הרעה שתבוא עליהם, על שעבדו עבודה זרה, עיקהו ונתנו בבית הסוהר עד למחרת. וכשימצא, המשיך לומר לו ירמיהו דברי נבואה קשים, את האמור לבוא עליו. ובין הדברים שאמר, ואתה פשחור וכל יושבי ביתך, תלכו בשבי, ובבל תבוא ושם תמות ושם תיקבר אתה וכל אוהביך. וזה שאמר רבי שכל עבדיו יושבים בין הארדה שבבבל. אומרת הגמרא, וכולם כיוון שאכלו תרומה מחמת אדונם הכהן יחסו עצמם ככהנים ונתמעו, נתערבו במשפחות כהונה על ידי שנשאו בנות כהנים, ולכך כל כהן שיש בו עזות פנים סימן שאינו אלא מהם ופסולו. אמר רבי, כולו כל משפחות כהונה אילו יתוון בשורה דבן הארדה יושבים בתוך חומת העיר נהרדה, ושמואל הסובר שעזי פנים שבכהנים פסולים הם, פליגה דה רבי אלעזר חולק בזה על רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, אם ראית כהן שנוהג בעזות מצח, אל תהרר אחריו שמה יש פסול במשפחתו, כיוון שדרכם של הכהנים להיות בני מריבה ולנהוג בעזות, שנאמר, ספר הושע פרק ד' פסוק ד', ועמך כמריבי כהן, הרי שמעיד הכתוב שהכהנים בעלי ריב. חוזרת הגמרא ומביאה ממרה נוספת בעניין נושא אישה פסולה. אמר רבי אבין בר רבדה, אמר רב, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, שהיא פסולה לו, גורם לעצמו שכשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, מעיד על כל השבטים שהם משלו ואין מעיד עליו. שנאמר בתהילים קוף רב ב', שבטיה עדות לישראל, כלומר, שמעיד עלינו שם ישראל שם משלו, ודורשים את הפסוק כך, אי מתי אב עדות לישראל? מתי מעיד השם על ישראל שם משלו? בזמן שהשבטים שבטיה שהם מיוחדים לו, ונושאים נשים מיוחסות וקשרות. ממרה נוספת בעניין משפחות מיוחסות, אמר רבי חמא בר רבי חנינה, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל, אין משרה אלא למשפחות המיוחסות שבישראל. שנאמר בספר ירמיה פרק ל' פסוק כ"ה, בעת ההיא בזמן הגאולה נאום השם אהיה לאלוקים לכל משפחות ישראל. וכיוון שלכל ישראל לא נאמר בפסוק אלא נאמר לכל משפחות ישראל, למעידים שאין השראת השכינה אלא על משפחות מיוחסות וקשרות שבישראל. מוסיפה הגמרא לבאר את המשך הפסוק הזה, נאמר בהמשך הפסוק, והמה יהיו לי לעם, אמר רבא בר אבונה, זו מעלה יתרה שיש בין ישראל לגירים, דאילו בישראל כתיב בו בתחילת הפסוק והייתי להם לאלוקים. רק בהמשך נאמר והמה יהיו לי לעם, והיינו, שבתחילה משרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו עליהם אף על פי שאינם נוהגים כעמו, ומתוך שמקרב אותם ישובו לנהוג כעמו. ואילו בגירים כתיב, מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליי נאום השם, שבתחילה נאמר, וייתם לי לעם, ורק בהמשך נאמר, ואנוכי יהיה לכם לאלוקים. והיינו שבתחילה יטיבו הגירים את מעשיהם והתקרבו אל השם, ורק אחר כך יקרבם השם, בזה עדיפה מעלת ישראל על הגירים. ומסביר המלבים, שעל ידי התערות הדלטטה, התער התערות הדלעילה, והשגחת השם והטבתו עמם תהיה תלויה במעשיהם. מוסיפה הגמרא לעסוק בעניינם של הגירים, אמר רבי חלבו, קשים גירים לישראל כספחת. כשם שנגע צרת נקרא ספחת, קשה לאדם הנוגע בו, שנאמר בספר ישעיה פרק י' פסוק א', ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב, דהיינו שנתווספו על ישראל. בפשוטו של מקרא, שבעת שירחם השם על עמו ויוציאה מגלותם, התווספו עליהם הגירים. ורבי חלבו דורש את הכתוב ונספחו, שזה מלשון ספחת. כתיב אחר, כתוב פה בפסוק לעניין גירים ונספחו, וכתיב אתם בספר ויקרא פרק י' פסוק ט' ו' בעניין הנגעים לסעת ולספחת, דימי הכתוב את הגירים לנגע הספחת, והיינו משום שהגירים אינם זהירים במצוות, והישראלים הרגילים אצלם לומדים ממעשיהם. עוד פירושים, א', לפי שאינם בקיאים במצוות מביאים במעשה פורענות לישראל, כך רש"י במסכת נידד אף י"ג עמוד ב', ב', לפי שכל ישראל ערבים זה בזה, וכשחוטים הגרים שנוספו לעם ישראל, נוסף עונש על ישראל. ג', לפי שהזהיר הקדוש ברוך הוא פעמים רבות בתורה מלהון אותם, קשה הדבר לא לצערם. כך אומר פה התוספות בדיבור המתחיל קשים. הגמרא במסכת פסחים בדף פז עמוד ב' אומרת שישראל מפוזרים בכל הארצות כדי שיתווספו עליהם גרים, נמצא שמחמת הגרים ישראל מצויים בגלות. עוד פירוש, לפי שהגרים בקיאים במצוות ומדקדקים בהם יותר מישראל, והקדוש ברוך הוא מזכיר את אבונותיהם של ישראל כשאין עושים רצונו. ועוד פירוש, לפי שנתערבו בישראל, והרי אין השכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל. ובערת הגמרא היה כי תארו ישראל מן הפסולים לעתיד לבוא. אמר רבי חמא בר חנינא, כשהקדוש ברוך הוא מתאר שבטים, לעתיד לבוא כשיתאר הקדוש ברוך הוא את ייחוסי השבטים ויפריש מהם את הפסולים שנתערבו בהם, שבטו של לוי מתאר תחילה את הכהנים שמשבט לוי, שנאמר, ספר מלאכי פרק ג' פסוק ג', וישב מצרף ומתאר כסף, המלאך שנשלח להפריש את הפסולים מן הקשרים, ותיאר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף, והיו להשם הגישי מנחה בצדקה. ביור אחר בפסוק הנזכר, אמר רבי יהושע בן לוי, כסף מתאר ממזרים. הכסף של ממזרים עשירים שגרם למשפחות קשרות מישראל להתחתן עמם ולערבם ביניהם, הוא גורם להכשיר ממזרים. משום שלעתיד לבוא אין הקדוש ברוך הוא מפריש את הפסולים שנתערבו בקשרים, שנאמר, וישב מצרף ומתאר כסף, יתאר ויכשיר את הפסולים שנתערבו מחמת כספם. שהרי נאמר בהמשך הפסוק מגישי מנחה בצדקה, דורשת הגמרא, מהי מגישי מנחה בצדקה? אמר רבי יצחק, כך הוא דרשת הפסוק, צדקה, חסד, עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל בכך שאינו מפריש את הפסולים שנתערבו בישראל, אלא משפחה שנתמעה, משפחה פסולה שנתערבה בקשרים, נתמעה, תישאר מעורבת ותוכשר. ולפי פשוטו של מקרא, פירוש הכתוב הוא שטהרת הכהנים הוא כדי שיהיו מקריבים את קורבנם כראוי ללא פסול. אבל מאחר ולשון טהרה נדרש על הבדלתם מפסולי משפחה, מבררת הגמרא כיצד יתבאר לפי זה המשכו של הפסוק, כפי שביארה זאת עכשיו הגמרא. ונחלקו הראשונים האם היתר משפחה שנתמעה תלוי במחלוקת הנאים שבברייתא לקמן בדף עין ב' עמוד ב', בדין ממזרים נתינים עם תאורים לעתיד לבוא. לדעת רבי יוסי תאורים, לדעת רבי מאיר אינם תאורים. הדעת הרמב"ן שכולם מודים שמשפחה שנתמעה נתמעה ואין לגלותה. ומחלוקתם היא האם ממזרים ידועים הם תאורים לעתיד לבוא. דעת הר"ן שרבי יוסף ורבי מאיר חולקים במשפחה שנתמעה, אבל ממזרים ידועים אסורים לעתיד לבוא כשם שאסורים עכשיו. נמצא שהיתר משפחה שנתמעה אינה אלה לדעת רבי יוסי. ובטעם ההיתר של משפחה שנתמעה כותב המערית, שזה משום שספק ממזר מותר מן התורה. והיתר גמור הוא למי שהדבר ספק אצלו. ואף היודע בפסולו של חבר אינו רשאי לגלותו. והמערית מדמה את הדין הזה לספק אורלה בחוץ לארץ שמותר להכילה למי שאינו יודע שזה אורלה. ואילו המקנה כותב שההיתר הוא לפי שבתחילה כשנתערבו הפסולים באותה משפחה בטלו ברוב. ואף על פי שלאחר כמה דורות אם מצאו רוב פסולים במשפחה הזו, מכל מקום איסור שבטל אינו חוזר ונעור. חוזרת הגמרא לעסוק בדברי שמואל אל בדף סמכתת עמוד ב' שייחוס בני בבל עדיף על ייחוס בני ארץ ישראל. גופה אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל ארצות כעיסה לארץ ישראל. בני שאר ארצות שבעולם, כיוון שמעורבים בהם הרבה פסולים, הרי הם ספק פסולי ייחוס לגבי בני ארץ ישראל, ששם הסנהדרין עוסקים תדיר בבדיקת ייחוסם, בארץ ישראל כעיסה לבבל, ובני ארץ ישראל עדיין מעורבים בהם מעט פסולים שעלו עם עזרה מבבל, ולכך הרי הם ספק פסולי ייחוס לגבי בני בבל שעזרה אותירה נקייה מן הפסולים. מביאה הגמרא, בימי רבי ביקשו לקבוע ההפך. שבני בבל יהיו כעיסה כתערובת פסולים לגבי בני ארץ ישראל, ושכל בן ארץ ישראל הרוצה לישא אישה ממשפחות בבל יצטרך לבדוק אחר ייחוסה. אמר להם רבי, קוצים אתם משימים לי בין עיניי, במה שאינכם מחזיקים את בני בבל כמיוחסים. ואם אכן רצונכם לקבוע כך, יתפל עמכם, יתלווה לכם רבי חנינא בר חמא וישיב על טענותיכם. ואכן יתפל עמהם רבי חנינא בר חמא, ואמר להם, כך מקובלני, כך מקובלני מרבי ישמעאל ברבי יוסי שאמר משום אביו, בשם רבי יוסי אביו, כל ארצות יישא לארץ ישראל וארץ ישראל יישא לבבל, ומעתה אין לשנות את הקביעה הזו ומשפחות שבבבל מיוחסות הן, ואינן צריכות בדיקה. למעשה לא חידש רבי חנינא בר חמא בדבריו יותר מאשר שנה רבי, במשנה של עשרה יוחסין ללולו מבבל, ללמד שעשה כסולת נקייה, לפי שהיה רבי מבבל לא קיבלו את דבריו, עד שבא רבי חנינא בר חמא ואמר שקיבל זאת מרבי ישמעאל, שאמר זאת בשם אביו רבי יוסי שהיה מארץ ישראל. כך מסביר אמר שם. מביאה הגמרא, גם בימי רבי פנחס ביקשו לעשות כן לקבוע שבני בבל כעיסה כתערובת פסולים לגבי בני ארץ ישראל, וכשרצה רבי פנחס לעלות לבית המדרש כדי לדחות את הדברים, חשש שמא יידרש להוכיח כשיטתו ולגלות מי מהמשפחות הפסולות שבארץ ישראל. ולכן אמר להם לעבדיו, וכשאני אומר מיד אחרי שאני אומר שני דברים שיוזכרו לאלן בבית המדרש, תלוני בעריסה ורוצו מבית המדרש כדי שלא ישיגו אותי התלמידים, כיוון שמחמת זקנותו לא היה יכול לרוץ ולהשתמט מהם. כי אייל, כשנכנס רבי פנחס לבית המדרש, אמר להם דין ראשון, אין שחיטה לעוף מן התורה. מדין תורה, אין עוף צריך שחיטה כדי להתירו באכילה, אלא די בשפיחת דמו. ונמנע מלומר להם את טעמה של ההלכה, כדי שיהיו טרודים בעיונה ולא ייתנו את ליבם מיד לדבר השני שיאמר להם. עד היתבי וכמעייני בא, בעוד שישבו ועיינו בטעם ההלכה הזו, אמר להו כל ארצות יישא לארץ ישראל, וארץ ישראל יישא לבבל. ומיד נטלו עבדיו בעריסה ורצו כפי שהורה להם לעשות. רצו אחריו התלמידים על מנת שיגלה להם מי הם הפסולים שבארץ ישראל, ולא הגיעו, לא השיגו, כיוון שכן ישבו התלמידים בעצמם ובדקו ביחוסם של משפחות ארץ ישראל על מנת לברר מי מהם פסולים, עד שמחמת בדיקתם הגיעו לכדי סכנה שיהרגו אותם אנשי זרוע, משום שבאו לפסול אותם ופרשו, פסקו התלמידים מי לבדוק יותר. עוסקת הגמרא בדינה של משפחה פסולה שנתערבה בקשרים. אמר רבי יוחנן, נשבע אני בהיכלה, בהיכלו של מקום, שבידינו היא לגלות מי הם המשפחות הפסולות שבארץ ישראל. אבל מה אעשה? שהרי גדולי הדור נתמעו בה, נתערבבו בה. מבארת הגמרא שרבי יוחנן סבר לה כרבי יצחק. דאמר רבי יצחק, משפחה שנתמעה, משפחת פסולים שנתערבה בקשרים, נתמעה. נשארת מעורבת ואין לגלות את הפסולים אלא יניחום בספק והם קשרים לעתיד לבוא. מביא עכשיו הגמרא ראיה לדברי רבי יצחק שאין לרחק את הפסולים שנתערבו, אלא יניחום בספק ולעתיד לבוא, הם יוכשרו. אמר רבי יפנן המתנינה, גם אנחנו שנינו כך במשנה במסכת עדויות פרק ח' משנה זין, משפחת בית הצריפה הייתה בעבר הירדן והייתה משפחה כשרה, וריחקה בן ציון בזרוע, הכריז עליה שהיא פסולה בכוח הזרוע. רשי אומר שהוא היה אדם חשוב ואיש זרוע. ועוד משפחה אחרת הייתה בעבר הירדן שהייתה פסולה, וקרבה בן ציון בזרוע, הכריז על כשרותה בכוח הזרוע. מסיים את המשנה, משפחות כגון אלו שכשרותם ופסלותם ידועה ומפורסם, שנתרחקו או נתקרבו בזרוע, לעתיד לבוא אליהו בא לטמא ולטהר, ולרחק את הפסולה ולקרב את הכשרה. ומבואר במשנה שאליהו ירחק דווקא משפחות כגון אלו דיידן, שהכל מחזיקים אותם לפסולים ונתקרבו רק מכוח הזרוע. אבל משפחה שנתמעה, משפחה שנתערבה בקשרים אחמד שלא נודע פסולה, נתמעה ויניחה אליהו בקשרותה. ממשיכה הגמרא לבאר עד כמה הותר לגלות שמות הפסולים. תנא שנינו בברייתא, עוד משפחה פסולה אחרת הייתה בעבר הירדן מלבד אותה משפחה פסולה שקרב בן ציון, ולא רצו חכמים לגלותה לאחרים כיוון שכבר נתערבה בקשרים. אבל חכמים מוסרים אותו לבניהם ולתלמידיהם פעם אחת בשבוע, אחת לשבע שנים, ואמרי לה ויש אומרים פעמיים בשבוע, פעמיים בשבע שנים, כדי שלא ישתכח פסולה מהם ויזהרו לפרוש ממנה. אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא כמאן דאמר, מסתבר כדעת הסוברים שהיו מוסרים רק פעם אחת בשבוע, כדתניא כפי ששנינו בברייתא. אדם שאמר הרי אני נזיר אם לא אגלה משפחות פסולות, עדיף שיהיה נזיר ולא יגלה מי הם המשפחות. מוכח שאין ראוי לגלות הפסולים, ואף החכמים שהוצריכו לגלותם לתלמידים, אין להם לעשות כן אלא פעם אחת בשבע שנים. מבארת הגמרא, כאין זה, עד כמה הותר ללמד לאחרים את שמות הקדוש ברוך הוא. אמר אבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שם של הקדוש ברוך הוא שהוא בן ארבע אותיות, שם הוויה, חכמים מוסרים אותו לתלמידיהם, מלמדים את תלמידיהם כיצד נקרא וכיצד נכתב ומה פירושו. פעם אחת בשבוע, אחת לשבע שנים, ואמרי לה ויש אומרים פעמיים בשבוע, פעמיים בשבע שנים. אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא כמאן דאמר, מסתבר כדעת הסוברים שרק פעם אחת בשבוע היו מוסרים חכמים לתלמידיהם את עניין השם. לכתיב נאמר בספר שמות פרק ג' פסוק ט"ו לעניין שמו של השם, כה תאמר אל בני ישראל, זה שמי לעולם. כיוון שלא כתוב לעולם, אלא לעולם כתיב בלא וו אחרי עין, דורשים שהתיבה הזו נקראת לעלם, שהוא מלשון העלמה, וכוונת הפסוק, זה שמי לעלים. ולכך אין למוסרו לתלמידים יותר מאחת לשבע שנים. לכך מביאה הגמרא שרבה סבר למדרשה בפרקי, רצה רבה ללמדו בשיעור בפני הציבור, את עניין קריאתו ופירושו של שם הוויה, אמר להו סבא, והרי לעלם כתיב. לפיכך עליך להימנע מלדרוש ברבים את עניין השם. מוסיפה הגמרא לבאר את המשך הפסוק, רבי אבינה רמי, רבי אבינה הקשה סתירה, כתיב, נאמר בספר שמות בתחילת הפסוק זה שמי לעולם, וכתיב בהמשך הפסוק זה זכרי לדור דור. מדוע הוצרך הכתוב לכפול זה שמי וזה זכרי? הרי די שיומר זה שמי וזכרי, והיינו שיודעים שבאותו שם מיוחד הוא נזכר. הוא תראה שהכתוב בא ללמדנו ששני שמות הם, וכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא כשאני נכתב, לא באותיות שאני נכתב, כך אני נקרא בפה, אלא נכתב אני ביוד קי, שם הוויה, וזהו שמי המיוחד, ואילו נקרא אני בפה, באלף דלת בשם אדנות, וזהו זכרי בפה. מבארת הגמרא למי הותר למסור שם בין 12 אותיות. תנו רבנן בראשונה בתחילה שם בין 12 אותיות היו מוסרים, היו מלמדים אותו לכל אדם. אבל משרבו הפריצים שהיו משתמשים בו שלא בתארה ושלא לצורך הצלת נפשות, היו מוסרים אותו רק לצנועים שבכהונה. לכהנים ענבים כדי שיזכירו שם זה בשעה שיברכו את העם שבמקדש ברכת כהנים לאחר הקרבת תמיד של שחר. והצנועים שבכהונה היו מבליעים אותו בנעימת אחיהם הכהנים, היו ממהרים להזכיר אותו בהבלעה, בזמן ששאר הכהנים משכו את קולם בנעימות כשבירכו בשם בין 4 אותיות, וכך לא היה השם בין 12 אותיות נשמע לרבים. ותניה נאמר בברייתא, אמר רבי טרפון, פעם אחת עליתי אחר אחי אמי הכהן לדוכן כדי לברך ברכת כהנים, והטיתי אוזני אצל כהן גדול ושמעתי שהבליע את השם של 12 אותיות בנעימת אחיו הכהנים. מבארת הגמרא למי הותר למסור שם בין 42 אותיות. אמר רב יהודה, אמר רב, שם בין 42 אותיות, אין מוסרים אותו, אין מלמדים אותו, אלא למי שצנוע וענב, שכיוון שאינו חושש לכבודו, אין חשש שישתמש בו להעניש את הבריות. ועומד בחצי ימיו, והוא בן 35 שנים, ואינו כועס ואינו משתכר, ואינו מעמיד על מידותיו, לנטור איבה, ולכך אין חשש שישתמש בשם הזה על מנת לנקום. וכל היודעו, היודע סודו ולכוון למה הוא רומז בקודש פנימה, ואז העיר בו, שלא ללמדו לכל אדם והמשמרו מלהשתמש בו אלא בתארה, אהוב למעלה על ידי שמכבד את השם, ונחמד למטה על ידי שנמנע מלהזיק על ידי שימושו ואימתו מוטלת על הבריות, ונוכל שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. רש"י כותב שהשם הזה לא פירשו לנו. התוספות במסכת חגיגה דף י"א עמוד ב' דיבור המתחיל אין, ששם זה יוצא מבראשית עד האות ה' של המילה ובואו, ולא עד בכלל. הרמב״ם במורה נבוכים כותב ששם זה אינו מילה אחת, הם מילים רבות שבכללם הם... וברשב"א הוא כותב שיש ארצות ששם זה נקרא בת שש אותיות, וכן מקובל מרבה היגיון. הבן יהוידע מבאר שהכוונה לשמות העולים מענה בכוח שהם מבית אותיות. המשך חוכמה כותב שסוד שם זה הוא אהיה אשר אהיה, פעמיים 21 אותיות, כמניין אהיה. ובשם זה נתגלה הקדוש ברוך הוא למשה, כאמור בספר שמות פרק ג' פסוק י' ד'. חוזרת הגמרא לעסוק ביחוסי משפחות ישראל. אמר שמואל משמי דסבא משמו של תנא זקן, שלוש דרגות יש ביחוסין. הדרגה המעולה, משפחה מבבל, הרי היא בחזקת כשרה עומדת, ואין צריך לחשוש שמא נתערב בפסול עד שיוודע לך במה נפסלה, עד שיתברר לך מהו הפסול שנתערב באותה משפחה. הדרגה הפחותה, משפחות משאר ארצות, שסתמן בחזקת פסול הן עומדות, מי שאינו מוחזק בפסול הרי הוא כשר. ועד ארתני, ואילו מדבריך ששנית לאחר מכן, שהמוחזק לקשר קשר, שרק מי שמוחזק בקשרות הרי הוא קשר משמע, אסתמה, מי שאינו מוחזק בקשרות הרי הוא פסול, נמצאו דבריך סותרים. מתרץ את הגמרא, אמר אבונה בר תחליפה משמי דרב לא קשיא, אין זו סתירה. כאן, סוף דבריו שמשמעותם שסתם בן ארץ ישראל צריך בדיקה, נאמרו לעניין לעשיו אישה מיוחסת, שתהיה ביתה ממנו, כשירה להינשא לכהן, והיינו על ידי בדיקה בקשרותם של ארבע אמהות כמבואר במשנה לקמן בדף עין וו עמוד א', אבל עניין שיהיה מותר לישא ישראלית אפילו סתם בין ארץ ישראל כשר, ואין צריך לבדוק, כך אומר התוספות בדיבור המתחיל כאן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואילו כאן תחילת דבריו שמשמעותם שסתם בין ארץ ישראל כשר הוא, נאמרו לעניין להוציא אישה מידו, שכיוון שאינו מוחזק בפסול, אין מוציאים אותה מידו מחמת הספק. מביאה הגמרא סימן למישהו מאנשי בבל המיוחסים. אמר רב יוסף, כל ששיחתו, כל שדיבורו, בלשון אנשי בבל, מוחזק לנו שהוא מבני בבל המיוחסים ומסיעים לו אישה מיוחסת מבלי לבדוק אחר ייחוסו. והעיד נדעיק הרמאי, בזמננו שיש רמאים שמדברים בלשון בבלית כדי שיחזיקום כמיוחסים, חיישינן חוששים שמא אינו מבני בבל המיוחסים ואין מסיעים לו אישה עד שבודקים בייחוסו. מביאה הגמרא מעשה בדבר זהירותם של בני בבל מלהינשא לבנות ארץ ישראל. זעירי אבק המשתמית מיני דה רבי יוחנן. זעירי שהוא היה בן בבל, היה נמנע מלהיפגש עם רבי יוחנן, כיוון דה אבי אמר לינה סיברתי. רבי יוחנן היה משדלו בדברים שישא את ביתו ולא רצה משום שהיא בת ארץ ישראל. יום אחד אבק אז לבאורך, הלכו רבי יוחנן וזעירי בדרך, מתו לאור כמה דמיה, הגיעו לשלולית של מים. ארכבה לרבי יוחנן הכתפי וכמה אברלי. נשא זעירי את רבי יוחנן על כתפו ועבירו. אמר לי, אומר לו רבי יוחנן, או רייטן כשירה, תורתי כשירה בעיניך, ואתה לומד ממני. והיון יעקב מבאר שמתוך שירכיב זעירי את רבי יוחנן על כתיפו, הוכח שזעירי היה תלמידו המובהק. כי אם לא כן, היה חותר לרבי יוחנן להשתמש בו כל כך, הרי נאמר במסכת אבות, פרק א', משנה י' ג', ודהשתמש בתגה חלף, שזהו המשתמש במי ששונה הלכות, ולכך אומר לו רבי יוחנן, הרי מוכח שאתה תלמידי המובק, ואני שואל אותך, בנתין לא כשרן, ביתי, אינה מיוחסת בעיניך? מדוע אינך רוצה להינשא לה? והדמיון בין התורה לבין אישה, זה על פי הדרשת הגמרא לאל בדף למד עמוד ב' על הפסוק, בקהלת פרק ת', ראה חיים עם אישה אשר אהבת, שאם כוונת הפסוק לאישה ממש, הביאור הוא, כשם שחייב לעשיו אישה, כך גם חובתו ללמדו אומנות, ועם הכוונה לתורה, כשם שחייב ללמד את בנו תורה, כך חייב ללמדו את בנו אומנות, שהרי הגמרא משווה בין תורה לאישה, כך מסביר המהרש"א. שואל אותו רבי יוחנן את זעירי, מה דעתך? מדוע אתה סובר שבני בבל מיוחסים? הילי, מה אם משום דתנן, מה ששנינו במשנה הפותחת את הפרק האחרון במסכת קידושין, 10 יוחסין עלו עם עזרה מבבל, כהן לוי וכולי, וכן ממזרים ונתינים ושאר הפסולים, ואתה סבור שלא נותרו בבבל פסולים, ולכן ייחוסם גדול יותר, אין מזה ראיה. עתו כהן לוי וישראל כול הסליקו, וכי כל הכהנים הלוויים והישראלים עלו משם, הרי ודאי שנותרו מהם בבבל. אם כן, כי איך דאישתיור מהני, אישתיור נמי מהני, כשם שנותרו מן הקשרים, כך גם נותרו מן הפסולים, ואין לך להחזיק את בני בבל מיוחסים יותר מבני ארץ ישראל. ובערת הגמרא שרבי יוחנן סבר כן, משום דאישתמתתי נעלה ממנו, עד דאמר רבי אלעזר, לא עלה עזרה מבבל עד שעשה כסולת נקייה ועלה. דהיינו, שאלה אם הוא מבבל את כל הפסולים מבלי שאותיר בהם אף אחד. מביאה הגמרא עוד מעשה בדבר זהירותם של בני בבל ביוחסין, אולי איקלה לפומפדיתא לבי רב יהודה. אולי הזדמן לבי רב יהודה שבפומפדיתא וחזיה וראה לרב יצחק בריידר רב יהודה דגדל ולא נסים, שהוא גדל ועדיין לא נשא אישה. אמר לי, אומר לו אולי לרב יהודה, מה איתה מה לא כמנסיב למר איתתה לברי? מדוע אינך משיא אישה לבינך? אמר לי, מי ידע אנה מאיך אנסיב? איני יודע איזה משפחה מיוחסת שעשיינו אישה משם. אמר לי, אומר לו אולי, אתו אנן מידינה מאיך כעתינן? וכי אנחנו יודעים מה ייחוסינו שלנו? דילמה, מאנך דכתיב, אולי אנחנו מאילו שכתוב עליהם במגילת איכה פרק A, נשים בציון עינו בתולות בערי יהודה, שמענו מזרע אותם נשים שעונו ונאנסו על ידי הגויים בזמן חורבן הבית, ונולדו להם בנים מהם, ולכן גם אנחנו פסולים. וכי תימה, ואם תאמר שמחמת כן אין לנו לחשוש לייחוסינו לפי שעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל אבלת כשר, ולא עדיין יש לחשוש דילמה, שמה אנחנו מזרע אנך דכתיב בו, ממה שנאמר בהם בספר עמוס, פרק ו' פסוק ד', השוכבים על מיטות שן וסרוכים על ארסותם, ופשוטו של מקרא שהנביא פונה לאלו היושבים בארץ ישראל לבטח שקיטים ושעננים ומתענגים בכל סוגי התענוגות, ובין היתר שוכבים על מיטות העשויות משן פיל, שמוצעות במצעים שגדולים ממידת המיטה, שגם זה מסוגי התענוגות, וליבם אינו כאוב מהשבר הנורא עתיד לפקוד את ישראל, ועונשם הוא שעתידים להילך לגלות בראש הגולים. ואף שאמר רבי יוסי ברבי חנינה שסרוכים הנזכרים בפסוק אלו בני אדם המשתינים מים בפני מיטותיהם הרומים, שהקדוש ברוך הוא שונאם, רשי אומר לאו דווקא הרומים אלא אורחא דמילתא נקט, שכיוון שהוא הרום קשה לו להתלבש ולכן אינו יוצא החוצה. ואמר שם מוסיף שגם השנקט לפני מיטתו זה אינו בדווקא ואורחא דמילתא נקט, וכל שכן המשתין במקומות אחרים הוא כגון לפני שולחנו שמביא לידי עניות משום מעיסותו. ועלו מגדף ברבי אבאו ומקשה רבי אבאו על פירושו דייך עם הכוונה של הפסוק לאילו, איך התבאר היינו דכתיב בהמשך שם לעניין עונשם, לכן אתה יגלו בראש גולים. דכי משום דמשתינים מים בפני מיטותיהם הרומים עונשם הוא שיגלו בראש גולים? בהכרח שאין כוונת הפסוק לאילו. אלא אמר רבי אבאו שהשוכבים על מיטות שן אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, ומתוך עינו גם באכילה ושתייה מגיעים לידי זנות ומדביקים מיטותיהם זו בזו, ומחליפים נשותיהם זה לזה. ולכן הם שרוכים על ארסותם ומסריחים ארסותם בשכבת זרע שאינה שלהם. ונמצא שזרם ממזרים. וכיוון שהם היו בראש הגולים, מניין שאין לנו מזרם של אלו? אמר לי, אומר לו רב יהודה, אם כן, איך הנה אביד, על מה נסמוך בבדיקת היוחסין? אמר לי, זיל בת ארשתיקותה, עלך אחר משפחה שתקנית שהיא זו שמיוחסת יותר. כי היית בת כי בני מערבה כדר שבודקים בני ארץ ישראל. כי מינצו ביתרי בעדי הדדי, כאשר שניים מריבים זה עם זה, הזו אי מינה יודקדים ושתיק, רואים מי מהניצים מקדים לשתוק, ועם ריאה היא מיוחס תפי, ועל פי זה קובעים שהוא מיוחס יותר. מוכיחה הגמרא שרף סמך על שתיקה בבדיקת יוחסין. אמר רף שתיקותא דבבל, היינו ייחוסה. שתיקותם של בני בבל היא הנותנת שיוחזקו כמיוחסים. שואלת הגמרא, הנה, האם זה כך? והעיק לרב, רב הזדמן כדי להשיא את בנו, את אחד מקרוביו לביתו של בר שפי חלה, ובדק בהו בקשרותם, ובררת הגמרא מה אליו ביחסותה. האם אין הכוונה שבדק בדורות הקודמים על מנת ליחסם? נמצא שרב עצמו לא הסתמך על שתיקה בלבד. מתרץ את הגמרא, לא. רב לא בדק בייחוס הדורות, אלא בדק אותם בשתיקותה, במידה כשתקנותם. ולפי זה קבע את ייחוסם, והאחיקה אמר לו, כך אמר רב לשלוחיו, בדוקו, אישתקי לא שתקי. תבדקו אם הם שתקנים או לא. מבאר את הגמרא שמריבה מוכיחה על חיסרון ייחוס. אמר רב יהודה, אמר רב, אם ראית שני בני אדם שמתגרים זה בזה, שיש ביניהם מריבה, הדבר מוכיח ששמץ פסול יש באחד מהם, ומן השמיים אין מניחים אותו להידבק אחד בחברו. ולכן הטילו מריבה ביניהם. וכן זה אמר רב יהושע בן לוי, אם ראית שתי משפחות המתגרות זו בזו תמיד, סימנו ששמץ פסול יש באחת מהם ומן השמיים, אין מניחים אותה להידבק בחברתה, ולכן הטילו מריבה ביניהם. מביאה הגמרא חילוק בין הארצות לעניין פסולי יוחסין. אמר רב פאפא סבא משמי דרב, בבל בריאה, בבל מיוחסת ונקייה מפסולים, מיישון מיתה, ישראל שבה כולם ממזרים ופסולים, מדי חולה, ישראל שבה רובם כשרים ומיעוטם פסולים, ועילם גוססת, ישראל שבה רובם פסולים ומיעוטם כשרים. ומה ההבדל בין חולין לגוססים? שרוב חולין לחיים ואילו רוב גוססים למיטה. זה גם ההבדל שבין ישראל שבמדי, שרובם כשרים ורק מיעוטם פסולים, לבין ישראל שבעילם שרובם פסולים. אחרי שמבואר ליל שבני בבל מיוחסים יותר, מבאר את הגמרא מהם גבולותיה של בבל לעניין יוחסין. שואלת הגמרא, עד איכן היא גבולות הרוחב של בבל? ואומנם הדבר ידוע שגבול רוחבה לצד מערב הוא נער פרט, אבל מהו גבול רוחבה לצד מזרח מעבר לנער חידקל? רב אמר, עד נער עזק, שהוא ממזרח לנער חידקל, ושמואל מוסיף יותר על גבולה ואמר שבבל זה עד נער יואני, שהוא מזרחי לנער עזק. מוסיפה הגמרא לבאר את גבולות האורך של בבל, ובתחילה מבארת לצד מזרח. אומרת הגמרא, לאל בדיגלת בחידקל עדיך, עד איכן גבול אורכה של בבל לצד מעלה של החידקל, דהיינו הגבול הדרומי מזרחי. רב אמר, עד בגדה ואבנה, שהם ערים סמוכות זו לזו משני צידי דרום החידקל, ושמואל אמר שאורכה הוא יותר, ומגיע עד מושכנה ולא מושכנה בכלל, אבל מושכנה עצמה אינה מבבל. שואלת הגמרא, ואמר רבי חייא ברבא, אמר שמואל, מושכנה הרי כגולה, כמו פומפדיטה שבבבל הנקראת גולה לעניין יוחסין, אז איך אמר שאינה בכלל בבל? אלא כך צריך לומר, אורכה עד מושכנה, ומושכנה בכלל גבולותיה של בבל. מוסיפה הגמרא לברר, לתחתית בדיגלת עד איכה, בתחתית חידקל עד איכה נמשך גבול אורכה של בבל לצד התחתון של החידקל, דהיינו הגבול הצפוני מזרחי. אמר רב שמואל, עד הפמיה תתה, עד הפמיה התחתונה, והיא עצמה אינה בכלל בבל. מבאר את הגמרא, תרתי הפמיה אביין, שתי ערים היו שנקראו הפמיה, אחת האיליטה, אחת עליונה שהיא הדרומית, ואחת התתתיה, אחת תחתונה שהיא הצפונית יותר, חדה העליונה כשרה וחדה התחתונה פסולה, ובין חדה לחדה המרחק בין אחת לשנייה פרסה, וקקפדי האדדי, בני עיר אחת מקפידים על בני עיר השנייה מאוד, ואפילו נורה לא מושלה האדדי, אפילו אש לא משילים זה לזה כדי שיהיו מרוחקים מהם, ולא ינסו להם, וסימנך, סימן יהיה בידך שלא תטעה, איזו הפמיה פסולה ואיזו כשרה, הפיאמיה דפסולתה, הדמשתאיה, היא זו שמדברים בה מיישנית, בשפת מיישן, כיוון שהיא קרובה למיישן. וכמבואר לאל שבני מיישן כולם ממזרים. מוסיפה הגמרא לבאר על גבול אורכה של בבל לצד מערב. אומרת הגמרא לאל בפרט עדי אחד, איכן גבול אורכה של בבל לצד המעלה של נער פרט, דהיינו גבול דרומי מערבי. רב אמר, עד אקרא דטול בקני. ושמואל מוסיף על אורכה ואמר, עד גישרא דבי פרט שהיא דרומית לאקרא דטול בקני. ורבי יוחנן ממעט באורכה ואמר, עד מעבורת דגיזמה, שהיא צפונית לאקרא דטול בקיני. מביאה הגמרא שיטה אחרת בגבולות בבל, לית אביי ויתימה רב יוסף אדרב, אביי, ויש אומרים, שהיה זה רב יוסף שקילל את מי שיסמוך לעניין יוחסין על רב לגבי גבולה של בבל, לפי שלדעתו אין אורכה של בבל נמשך דרומית כל כך, ושואלת הגמרא, וכי אדרב לית ואדשמואל לא לית? הרי לדעת שמואל גבולה של בבל משתפל לצד דרום יותר מאשר לרב. אז למה את שמואל הוא לא קילל? מיישבת הגמרא, אלא לית הדרה וכל שכן עדי שמואל. קילל את רב וכל שכן שקילל את שמואל שהעריך את גבולה לצד דרום יותר מאשר רב. והיא באה את אימא, אם רצונך תיישב באופן אחר, לעולם הדרב לית, ועדי שמואל לא לית. קילל רק את הנוהג כשיטת רב ולא את הנוהג כשיטת שמואל. והיינו משום שגישרא דבי פרט, גשר נער פרט שאותו ציין שמואל כגבולה הדרומי מערבי של בבל, לתתאי אבקאי. אינו צפונית מאקרא דטול בקיני, ואם כן שמואל בעצם מיעט בגבול הזה של בבל יותר מאשר רב. אומרת הגמרא, והעיד נאו דליו הפרסאי, רק בזמננו שינו הפרסים את מקום הגשר ונטלו ממקומו הקודם והניחו דרומית לאקרא דטולבקני, אבל שמואל ציין את מקומו הקודם. עד עכשיו ביארה הגמרא את גבולות בבל ממזרח לנהר פרת. עכשיו מבארת הגמרא את גבול בבל ממערב לנהר פרת. אמר לי אביי לרב יוסף להיגיסא דפרתא דאיכא, עד היכן הוא גבולה של בבל ממערב לנהר פרת? אמר לי, מה דעתך, מה עלה על דעתך לשאול על כך? שמה משום דאנך רצונך לברר על יחוסם של יושבי בירם, שיושבת על שפתו המערבית של נהר פרת? הווי יודע שאפילו מייחסא דפומפדיתא, המשפחות המיוחסות שבפומפדיתא שנמצאות בין הפרת והחידקל, מבירם נסווי, נושאים נשים מבירם, אם כן מוכח שבני בירם מוחזקים למיוחסים כמו אנשי בבל. במסכת גיטין, בדף הראשון שנינו שהמביא גט ממדינת הים לארץ ישראל צריך לומר בשעת מסירתו בפני נכתב ובפני נכתם הגט לשם אישה זו. זאת כיוון שלא היו בקיאים בהלכה שהגט צריך להיכתב לשמה. אבל המביא גט מארץ ישראל למדינת הים אינו צריך לומר כן, כיוון שבארץ ישראל היו בקיאים בהלכה הזו. בדעת רב שם במסכת גיטין בדף ו עמוד א', שבבל דינה כארץ ישראל לעניין הזה והמביא גט ממנה אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. כעת מבררת הגמרא את גבולותיה של בבל לעניין הבאת גט. אמר רב פאפא כמחלוקת ליוחסין כשם שנחלקו רב שמואל ורב יוחנן לאל בדף עין א' עמוד ב' בגבולות אורכה ורוחבה של בבל לעניין ייחוס משפחות, כך מחלוקת זו גם לעניין גיטין. מה גבולה של בבל שהמביא גט משם אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם? ורב יוסף אמר שהמחלוקת על גבול בבל אינה אלא לעניין יוחסין, אבל לעניין גיטין לדברי הכל גבול בבל הוא עד ארבע תנאינה דגישרה, האגם השני של קנים וערבה שמצפון לגשר. אמר רמי ברבא, המקום שנקרא חביל הוא ים התחלתה דבבל, כליל תפארתה של בבל לעניין יוחסין והערים שבתוכה, הנקראות שוניה וגוביה, הם תחלתה דחביל ימה, כליל תפארתה של חביל ימה לעניין יוחסין. רבינה אמר, גם העיר ציצורה היא מהערים המיוחסות ביותר של חביל ימה. מביאה הגמרא ראיה לכך תניא נמי אחי, שנינו גם בברייתא, אותה ברייתא ששנינו שמקומות אלו המיוחסים ביותר בבבל. חנן בן פנחס אומר חביל ימה הוא תחילתא דבבל, והערים שוניה וגוביה וציצורה הם תחילתא דחביל ימה. אמר רב פאפא ועידנה, בזמננו שוב אין המשפחות שבה מיוחסות כל כך, משום דייר והוא כותאי, נתערבבו בהם כותים. דוחה הגמרא את דברה ואומרת, ולא היא, אין זה נכון שכותים נתערבבו בה, אלא איתתה ודבאו מניו, ביקש כותי אחד לישא את אחת מבנות המקום ולא יאהבו לי, לא נתנו לו להינשא לה, ולכך הוא מוציא עליהם לעז שמשפחותיהם נתערבבו עם הקוטים. שואלת הגמרא, מהי חביל ימה? איכן הוא חביל ימה? אמר רב פאפא, זו נמצאת על נהר פרת דבורסיף, שהעיר בורסיף מצויה על שפתו. מספרת הגמרא, הוא גברא אדם שרצה לייחס את עצמו כדי לשאת אישה, דאמר לו לחכמים שבארץ ישראל, אנא מן שוט מיישות, אני ממקום ששמו שוט מיישות. אמר רב יצחק נפחה על רגליו ואמר, שוט מיישות בין הנערות פרת וחידקל עומדת. שואלת הגמרא, וכי בין הנערות עומדת, מה יהווה, איזה מעלה יש בדבר? מיישבת הגמרא, אמר רבי, אמר רבי בר חמא, בר עוקבא, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מאחר ומקומה בין הנערות, הרי נחשבת כגולה, כפומפדיתא לעניין יוחסין, דהיינו כמקומות שייחוסם ודאי. ואומרת הגמרא, ואיך הקיימה? היכן מקומה של שוט מישוט? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, שוט מישוט נמצאת מאי דקירה ולאל, מדרום לאי דקירה, נמצאת על שפת נהר פרת. שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן לאל בדף עין א' עמוד ב', שייחוסה של בבל נמשך כלפי דרום, הוא רק עד מעברת דיגיזמה ולא יותר, ואילו שוט מישוט, כיוון שהיא דרומית לאי דקירה, שהיא דרומית למעברת דיגיזימה, נמצא שהיא מחוץ לגבולות ייחוסי בבל. מתרצת הגמרא, אמר רבי, אמנם גבולה של בבל הוא עד מעברת דיגיזמה, אבל יש רצועה של קרקע דנפקה שיוצאת מחוץ לגבול, וממשכת עד שוט מישוט. גם הרצועה הזו היא בכלל בבל לעניין יוחסין. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים, דפים עין ועין א', ממסכת קידושין עם 12 שאלות שישמשו לנו בעזרת השם יתברך, ככלי לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד מתבאר לשון הפסוק קרוב אדון ואימר? שאלה שנייה, מניין ללמד שהנושא אישה לשם ממון יפסיד גם חלקו בממון וגם חלקה? שאלה שלישית, מדוע נידע רב יהודה את אותו האיש מן הארדה ומדוע הכריז עליו שהוא עבד? שאלה רביעית, מדוע כל האומר על עצמו שמביתך שמונה היו, הרי הוא עבד? שאלה חמישית, מה המעלה היתרה שיש בין ישראל לגירים? שאלה שישית, מדוע קשים גירים לישראל כספחת? שאלה שביעית, מה דרש רב יצחק? מי מהגישי מנחה בצדקה? שאלה שמינית, אלו בית דברים אמר רב פנחס בבית המדרש? שאלה תשיעית, מניין נלמד שאין שחיטה לעוף מן התורה? שאלה עשירית, מה הדין בארץ ישראל במשפחה שלא הוחזיקה בכשרות ובפסלות? שאלה 11, איזה משפחה אמר אולה לרב יהודה שיחפש כדי להשיא מהם לבנו? שאלה אחרונה, העיר הפמיה, האם כשרה היא או פסולה? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי י"ב באייר תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת בהר. סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה ללמוד את שני הדפים, דפים עין ועין א', ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון י"ד באייר תשע"ו, פסח שני תשע"ו, ונלמד את דף עין ב' ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.